האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 187, ובו נשפוך לקדרה קמצוץ מיזוגניה וזנב עכבר ונרקח מקסמים.
משהו על מכשפות. מכשפות במעשיות האגדיות לילדים חובשות תמיד כובעים שחורים טיפשיים, ולובשות גלימות שחורות עוד יותר טיפשיות, והן רוכבות על מטעתיים. אבל הספר הזה אינו מעשייה אגדית לילדים. זהו סיפור על מכשפות אמיתיות. הדבר החשוב ביותר שאתם צריכים לדעת על מכשפות אמיתיות הוא זה. הקשיבו היטב. לעולם אל תשכחו את הדברים שתקראו עכשיו. מכשפות אמיתיות לבושות בבגדים רגילים ונראות כמו נשים רגילות. הן גרות בבתים רגילים ועובדות בעבודות רגילות. זאת הסיבה שקשה כל כך לתפוס אותן. מכשפה אמיתית שונאת ילדים בשנאה עזה ולוהטת ומטורפת. והשנאה שלה אליהם עזה ולוהטת ומטורפת יותר מכל שנאה לוהטת שאתם יכולים לדמיין לעצמכם. מכשפה אמיתית מקדישה את כל חייה לתכנון מזימות איך להיפטר מילדים באזור השליטה המסוים שלה. יש לה תשוקה איומה ונוראה להשמיד אותם, בזה אחר זה. רק על זה היא חושבת כל היום, גם כשהיא עובדת כקופאית בסופרמרקט, או מדפיסה מכתבים במשרד של איש עסקים, או נוהגת במכונית מפוארת, ומאוד ייתכן שהיא עושה את כל הדברים האלה. המוח שלה תמיד מתכנן וזומם ורוחש ורוגש ועסוק במחשבות רצחניות צמאות דם. איזה ילד, היא אומרת לעצמה כל היום, איזה ילד בדיוק אני אבחר לחיסול הבא שלי? איזה ילד אני יכולה לפצפץ היום? מכשפה אמיתית נהנית לחסל ילדים ולמחוץ אותם למוות כמו שאתם נהנים ללקק גביע של גלידה עם קצפת. היא חייבת שזה יהיה לפחות ילד אחד בשבוע. כל מה שפחות מזה גורם לה מצב רוח רע. ילד אחד בשבוע זה 52 ילדים בשנה. היא צריכה לרסק אותם ולמעוך אותם ולחסל אותם ולעשות שהם ייעלמו לגמרי. זאת הסיסמה של כל המכשפות.
תגידי לי שלא נהנית להקריא את זה.
כן.
שמעו את זה בקול שלך, איילת טריאסט.
כן, נועה מנהיים, אחותי גרים. לא, זה כיף להקריא את זה.
יש בזה
כמו
כיף.
כמו שנהניתי להקריא את האחים. כן. האחים שלנו גרים.
מצד אבל... שני, משפטים אחרים כמו מכשפה היא תמיד אישה. אני לא רוצה להגיד דברים רעים על נשים. רוב הנשים ממש נחמדות, אבל זו עובדה עובדתית. כל המכשפות הן נשים.
זה פחות כיף, את הרומזת?
כן, זה מהתרגום של טלי נתיב עירוני למכשפות של רואלד דל, וזה פחות כיף. זאת אומרת, לא כל הנשים הן מכשפות, אבל כל המכשפות הן נשים.
כן, הוא אומר, כל הענקים למשל הם גברים, וגם הם רצחניים במידה זהה. רק שיש 9 מהם. והם חיים ביקום מקביל כזה.
והם לא סוג של זקנות ציון,
שמדפיסות לעצמן
כסף. הן מדפיסות לעצמן כסף.
כן. קרחות עם ציפורניים מעוותות. כן, צריך לומר, הוא מתייחס אליהן כאילו מין סוג של, הוא אומר, הן לא באמת נשים. כן. הן נראות כמו כן. נשים, הן בעצם סוג של יצור פנטסטי.
פנטסטי, כאילו מפלצות.
כן, מפלצות.
הן פשוט מפלצות בצורת נשים.
בצורת נשים. הבעיה היא שזה מאוד
המצאה,
מבלבל.
כמובן של רואלד דל. לצערנו הרב, אבל הוא ממש חוגג על זה. איך נדע
שהיא מכשפה, נועה?
אז צריך להוריד לה את הפאה, ואז אפשר לראות שהיא קרחת, ולהוריד את הכפפות, ולהוריד לה את הנעליים.
ולראות שהן בהן בהונות.
כן. יש סימנים בדוקים, ובספר מי שנותן את הסימנים האלה, ויש לנו כאן עוד איזה פיסה מהביוגרפיה של דל, זו סבתא.
שמעשנת סיגר,
סבתא נורווגית, בדיוק, סבתא נורווגית, יש לנו כאן ילד יתום, שסבתא שלו מגדלת אותו.
עוד ילד יתום.
עוד ילד יתום. והיא מזהירה אותו מפני המכשפות הללו.
כן.
שבעצם שולטות בעולם. ומזימתן היא להשמיד את כל הילדים ולאכול אותם.
כן. או להפוך אותם לאכברים, כפי שאנחנו מגלים פה.
שזה אחד אחד הספרים המעניינים בספר הזה בעיניי, כן. זה היעדר הסוף הטוב הקלאסי לא. שלו.
נכון.
כלומר, לפי, למשל, המבנה הקלאסי של אגדה, הילד הזה שהוא וסבתו מוצאים את עצמם במלון שבו נערכת ועידת המחשפות השנתית, בחירה גרועה מאוד של אתר נופש, ממש מעט מאוד כוכבים בטריפ אדוויזר, אני הייתי נותנת לזה, Airbnb מקבל ביקורות גרועות מאוד, המלון הזה. הם מוצאים את עצמם בתוך הוועידה הזו, והמחשפות הופכות אותו ועוד ילד אחד לאכברים.
מתוך מזימה כוללת להפוך את כל ילדי אנגליה לאכברים.
לאכברים. ובעצם, לפי המבנה הקלאסי של אותם אגדות שדל מכריז שעליהם הוא מתייחס.
ספוילר אלרט.
ספוילר אלרט לספר בן... שנים
משנה,
רבות, אבל לא משנה.
בואי נהיה אדיבות.
נהיה אדיבות.
והסלים שלנו.
אז לפי המבנה הקלאסי, הוא צריך היה לחזור לבסוף לצורתו האמיתית.
כן.
אבל לא כך קורה. הוא לא. נשאר אכבר.
ויותר מזה.
ומדבר עם סבתא שלו, זאת אומרת, אכבר מדבר.
הוא אכבר מדבר, הוא נשאר בעצם הוא, אבל בדמות אכבר, והוא אפילו... מסביר למה הוא כל כך נהנה מדמות האכבר החדשה שלו, מאפשר לו חופש מאוד גדול, לא ללכת לבית ספר, להיות בעצם רק הוא וסבתו, ויותר מזה. הסוף של הספר...
הדיאדה שעליה דיברת
כן,
יותר
פה, כקודם. אני חושבת שפה הדיאדה מגיעה באמת לשיא של כל השיאים שלה.
היא ליטרלי, סליחה, בכיס שלה.
כן, אבל יותר מזה, הסוף של הספר בעצם מדבר על זה ש... היא אומרת לו, אתה יודע כמה אכבר
לא
חי, והוא אומר לה, כאילו, זאת אומרת, הוא שואל אותה, והיא אומרת לו, בדרך כלל, אכברים נדירים באמת, יחיו גג 9 שנים.
כן.
אז הוא אומר, יופי, כי לא הייתי רוצה להמשיך לחיות אחרי שאת תמותי, ובעצם הם גודעים את השושלת המשפחתית בדיאדה הזאת, שזה גם, יש בזה משהו שהילד הזה, שהופך לאכבר, והוא יתום, והוא בעצם אוהב את סבתו אהבה גדולה, והיא באמת אוהבת אותו, אהבה גדולה, והיא תאהב אותו בכל צורה שבה הוא יגיע. אבל זהו, בזה זה נגמר. אין לזה המשך, ואין לזה קיום מעבר. והם יעשו את המשימה שלהם. הם יעשו כאילו את
כן, הם יוצאים עכשיו...
הם יצאו למסע לרדיפת המחשפה הראשית.
להשמיד את המחשפה הראשית.
באשר היא תהיה.
כן.
זה כאילו הסוף...
הופכים לציידי מחשפות נועזים.
הסוף הפתוח, כן, הסוף הפתוח משהו של הספר הזה. הם מצליחים לעשות את זה גם, אגב, באופן מפוקפק. זה מה שקצת דיברתי קודם על הפרק הקודם. הזכרתי שיש משהו חטוף בסופים, שהוא כאילו מתעלם מהמון בעיות. למשל, זה שהילד נשאר הוא בתור אכבר, והוא מצליח לעשות דברים בתור אכבר, למה המחשפות שהופכות להיות אכברים יכולות לשרוד את ה... זאת אומרת, למה הן לא ממשיכות להיות הן ולעשות דברים? ואין איזו תשובה.
כסיבות, איילת.
כן, כאילו כן השמידו אותם, לא, אבל זה נגיד לא מתואר ממש בספר, זאת אומרת, זה חלקי קצת. אז יש פה כאילו איזה מין משהו קצת מפוקפק, הנחמה פה היא אפילו קטנה מהמצוי.
בגודל אכבר.
היא ממש בגודל אכבר. Yeah. ומצד אחד יש את המשהו הזה הלא אנושי, זאת אומרת, שלא חוגג את אנושיותו. הוא בעצם אומר, מה רע להיות אכבר? אולי להיות אכבר זה
לא...
טוב יותר מלהיות ילד.
כי הוא לא חוגג את האנושות. באופן כללי, כלומר, היצורים, למשל, אם הזכרנו בפרק הראשון את ג'יימס והפרסק הענקי, אז היצורים האנושיים ביותר בספר הזה הם חרקים ענקיים, שיחד עם הפרסק הוגדלו לגודל ענק, זה הרגע לציין בפני כל מי שעד עכשיו לא הבין את זה, זה לא ספר לאנשים שסובלים לא מארכנופוביה ולא מחרדות מחרקים, ממש לא. אין בעיניו יתרון לבני האדם.
לא. ממש לא.
למעשה ההפך, כן, בניגוד לחיות שהן לא מרושעות מטבען ולא מבקשות להתעלל בבני מינן, בני האדם, כן. ולכן להיות אכבר זה לאו דווקא דבר שלילי.
לא. נכון, האמת, אפשר להסתכל על זה ככה ולהגיד, אוקיי, אולי יש איזו נחמה. אני כל הזמן מחפשת נחמות. אני ממש משוות לנחמה.
את משוות לנחמה, אני כל כך מצטערת.
כן, אני קולטת את זה.
שאני לא יכולה להעניק לך אותה ושעוד פחות מזה הוא.
ושגם דל.
דל, לא. הוא לא מנסה.
לא, אבל יש איזו אמירה כזאת שאומרת, למה את מנסה להתנחם במין האנושי? אין במה להתנחם במין האנושי. להפך, להתנחמי בדברים אחרים. וגם, ודל במובן הזה אומר, המקסימום שתצליח להשיג בעולם הזה, זה אולי שיהיה אדם אחד שנחמד אליך, ובזה אתה צריך לשמוח. זהו, זה מספיק.
זה הרבה.
כן.
זה הרבה, ואני גם חושבת שכן יש לו, בסופו של דבר, אמונה בכוחות הנפשיים של ילדים. אולי לא כל הילדים, אבל אם את מסתכלת על באמת כמה הוא מצליח בתור עכבר, הגיבור של הספר הזה, ועל מטילדה, כן, שבאמת למרות הורים איומים ונוראים, והמנהלת המפלצתית שלה, והקשיים שהיא חווה לאורך חייה, היא ילדה מדהימה, היא קוראת ספרים, אגב, הספר היחיד שהבן שלי לא היה מוכן לשמוע, היה מטילדה, כי שם ההורים האמיתיים הם מרושעים.
הנה, הוא לא עשה את ההרחקה של ההורים החורגים.
היה לו מאוד קשה. זאת אומרת, ההורים שלה הם חורגים בכל מובן מלבד הביולוגי. הם הכי לא קשורים אליה.
ויותר מזה, בסוף הם מוותרים עליה, היא מוותרת עליהם, והיא מוצאת נחמה.
מושלם בשביל כולם.
בדיוק, בזרועותיה של המורה המושלמת שלה, שהיא למעשה סוג של התיקון שלה. זאת אומרת, המורה היא אישה שעברה התעללות כילדה, ממש, התעללות סדיסטית, ואפילו זה לא מסופר עד הסוף, זה רק נרמז. היא אומרת, לא, אני לא יכולה לספר את זה, אני לא רוצה לספר. זה כאילו, פעם ראשונה שדל חוסך מאיתנו בתיאורי אכזריות.
כי זה מבוגר.
כן.
כן.
כי, ופתאום הוא לא מדבר על זה. ומטילדה היא מתקנת בשבילה כן. את העולם. אז היא אדם, היא מבוגר שבקושי מתפקד.
אבל בכל הצמדים האלו,
נכון, הילד הוא הילד בעל התושייה.
בעל תושייה ומתקן. נכון. אותו דבר בדני, שאבא נכון. של דני נופל לתוך בור ושובר את הרגל שלו, אז דני יהיה זה שיוכל למצוא אותו ולהציל אותו. כלומר, יש לנו כאן באמת את הדמויות הללו של הילדים, כמי שיש להם את הפוטנציאל לתקן עבור המבוגרים את העולם, כן. שהמבוגרים קלקלו. שהמבוגרים הרסו, שהמבוגרים
שהם עדיין הורסים.
כן.
גם התיקון הוא מאוד מוגבל. התיקון הוא מאוד בגבולות הדיאדה, פחות או יותר. הוא לא מצליח להתרחב הרבה מעבר. אולי צ'רלי הוא קצת חריג בזה. או האיג, שגם הוא, כאילו, שקם הוא הספר החביב עליי.
אבל לפעמים מתקן את החיים של אדם אחד, זה גם מספיק. דל עצמו הצליח לעשות את זה בצורה מדהימה. כי חוץ מה פעולות שהוא עשה עבור טיו, עבור הבן שלו, יש גם את הסיפור המורכב מאוד ומדהים וואו, מאוד של נכון. מערכת היחסים שלו עם אשתו.
בוא נדבר על מערכות היחסים שלו עם נשים, כן.
פטרישה ניל, שהייתה שחקנית.
שחקנית הרבה יותר מפורסמת ממנו בחייהם.
באותם ימים, כן, בהחלט.
כוכבת.
וכשהיא הייתה בהיריון עם, לדעתי זו הייתה בת החמישית שלהם, לוסי, היא קיבלה 3 שבצים בזה אחר זה. מפרצת, כן. מה שנקרא מפרצת, ובעצם הייתה תקופה בקומה, אבל הצליחה ללדת.
סיפור מטורף.
זה סיפור מטורף. הייתה בחודשי ההיריון, בערך באמצע ההיריון, היא הצליחה ללדת, והתעוררה מהקומה שלה.
לידה.
כן, אבל הרופאים אמרו לו שהיא לעולם לא תשתקם, כלומר, היא לא זכרה איך מחזיקים מזלג, היא לא ידעה איך לדבר, היא אישיותה נמחקה לחלוטין. ודל לקח אותה הביתה, ופשוט הקדיש את כל ימיו לשיקום מוחלט ואיטי ומלא שלה. חלק מהשיבושים הלשוניים, נגיד, שנוצרו בתקופה הזאת, כשהיא למדה שהוא לדבר, מצאו את דרכם לתוך האיג. כן. כן, הוא רשם אותם במחברת שלו.
שזה שוב על הגבול בין אכזרי לקומי,
כן,
כאילו
נכון.
להתמודדות קומית עם נכון. המציאות.
אבל הוא ממש השקיע בללמד אותה איך להיות מחדש, והיא חזרה לעצמה וחזרה לשחק, כלומר, באמת השתקמה באופן מלא ומוחלט מהטראומה הזאת, שזה מדהים.
זה לא שחרר אותה מהטראומה של דל, לעומת זאת.
כן, כי בערך רגע אחר כך, כשהוא הרגיש שהיא יכולה כבר לעמוד על שתי רגליה במורו עצמה.
Literally, כן.
כן, הוא עזב אותה. הוא עזב אותה כדי לחיות עם האישה שהייתה המאהבת שלו מזה 11 שנה.
כן.
אין מה לומר.
אין פואנטה.
אין מה לומר.
אלא אני חושבת שזה
יותר מזה. שוב השניות הזאת בפרסונה שלו. של מצד אחד להיות מסוגל התמסרות מוחלטת ומלאה למעשים שהם מעשי חסד, תיקון והצלה. הוא גם למשל היה פעיל מאוד במאבק להעלאת מודעות לדיסלקציה, שדיסלקטית זה מאוד שמח אותי. אז מצד אחד יש את דל הזה, ומצד שני יש את השמנופוב, הגזען, המיזנטרופ, הבוגדני. ו...
שהיא קרה לו, היא ממש...
אישיות מאוד מורכבת.
היא יחסה לו איזה סוג של... כאילו, מנובל, דל המנובל, איך קרה לו משהו כזה?
אני לא מאשימה אותה.
היה לזה איזה... כן. Rotten, נראה לי. או משהו בסגנון. ואין מה לעשות, זה באמת נורא חזק בקריאה, בטח קריאה כמבוגרת. זאת אומרת, אני חושבת שבאמת, כמו שאת אומרת, ילדים, כמו עם מעשיות, יש להם יכולת לסנן את זה, לראות את זה כמו מין, כמו דימוי, כמו איזה, באמת הדימוי ההירואי הזה יותר, שהסדר חוזר על כנו באופן גרוטסקי, באופן כאילו...
מוגזם ואלים
כן,
ומופרז.
וקומי. כן.
אבל אני חושבת שבבחינה הזאת זה הזמן, זאת אומרת, כשאנחנו מדברות על המחשפות, זה הזמן לדבר על זה, בגלל שיש כאן בדיוק את השניות הזאת, נכון. בין מישהו שנראה כמו דבר אחד, אבל בעצם הוא דבר אחר כן. לחלוטין. הוא מסתיר איזשהו חלק מאוד מהותי בעצמו, מתחת לאיזשהו מעטה שהוא חביב, שיכול להיראות נדיב וחיוני. אז אני לא חושבת שהחלקים האלה באישיות של דל היו מזויפים, ואני לא חושבת שהם היו רק פסדה, אבל הוא היה מורכב מהרבה אור והרבה חושך.
כן. לא, אני באמת חושבת שיש משהו באופן שבו כאילו עיצב, באופן שבו הביוגרפיה שלו עיצבה את השקפת עולמו, שהוא פשוט כאילו משפריץ החוצה בספרים, כל הטרגיות הזאת, כל ה... באמת איזה... כן. אם זו חוויית החיים שלך, מין חוסר אמון מוחלט בכל מי ומה שאמור להגן עליך, בכל מנגנון של העולם הזה שאמור להיות טוב, אז אתה מלא רעל. אתה משפריץ את זה החוצה באיזשהו אופן. ובעיקר יש משהו בראיית עולם שלו שמזהה את כל ה... את כל הדברים שחורקים מבחינתו, את כל מה שהוא מזהה כמזויף, הוא ישר... צובע את זה בצבע אחד להלן הגזענות, כאילו הסטריאוטיפיזציה הזאת של, של, וגם היחס לנשים, הוא היה כאילו כתב מין סיפורים פורנוגרפיים כאלה גם, וכאילו היה משהו באמת מזלזל, משטיח, כן.
מחפצן.
כן, וזה באמת מדהים, הדאבל הזה של היכולת כאילו לטפח לצד ה... לזרוק הצידה.
אני חושבת שיש גם... אני חושבת שגם אנחנו הרבה מאוד בעידן הנוכחי עסוקים בשאלות האלה של האופן שבו הביוגרפיה של היוצר משפיעה, כן. או אמורה להשפיע, על איך אנחנו רואים אותו, וכמה הדעות שמובעות בתוך היצירה שלו צריכות... להשפיע על האופן שבו אנחנו צורכים אותה. כן. וזה דיון מאוד חשוב, וכמו שאמרתי, אני חושבת בפרק הקודם, זה דיון שכשאנחנו מנגישות את היצירות האלה לילדים, אני מאוד נגד צנזורה. אני מאוד בעד הקשר. זאת אומרת, אני חושבת שמאוד חשוב לשים אותם בתוך איזשהו הקשר, ולהסביר או לתווך באיזשהו אופן לילד או הילדה שקוראים, שיש כאן תפיסת עולם, או שיש כאן איזשהו רגע היסטורי, אבל אני נגד לצנזר את הטקסט עצמו.
אני גם, אבל אני כאילו קצת מתקשה להבין איך את עושה את זה עם דל, במובן הזה שכאילו, יש בו משהו, זה לא איזה אלמנט קטן בסיפור, זה קצת כמו להקריא דירה להזכיר בימינו, כאילו, עם העצלנות של התרנגולת ושומניה, ועם, זאת אומרת, וקושיותה של החתולה.
קודם כל אפשר לבחור לא, אפשר לבחור לא להקריא אותו, או לא לתת אותו לילדים לקרוא, ואני מניחה שיש הורים שעושים את זה.
כן, אבל זה צנזורה מוחלטת, כאילו זה, זאת אומרת, או שזה לפחות, כן, השאלה, מה נותן לי ההקשר, זאת אומרת, למה שאני פתאום אספר את סיפור חייו, ואני מספר את סיפור חייו של אריך קסטנר כשאני מקריאה אותו, כאילו,
את לא צריכה, כי אריך קסטנר עושה את זה בעצמו.
לפעמים, גם דל עושה את זה בעצמו, אבל אני פשוט מנסה להגיד ש, כאילו, מה ההקשר שאת נותנת לילד ביחס לזה? זאת אומרת, אני חושבת שדווקא הניסיון לפרש את זה או לפענח את זה, אני לא יודעת לאן הוא מוביל במובן הזה. כאילו, אני חושבת שבאיזשהו מקום התגובה היא האנטידוט, זאת אומרת, התשובה היא האנטידוט של ספרים אחרים. כאילו, שהריבוי הוא המנגנון המתקן.
זאת אומרת, יכול להיות.
להיות חשוף אולי לזה, ומצד שני להיות חשוף גם לספרים של סוגים אחרים וסופרים אחרים.
זה כמובן, ברור.
זו הדרך היחידה שבה ילד גם יכול לפתח טעם בסופו של דבר ולבחור.
זה כמובן מאוד רצוי ומקובל מבחינתי, כי כמה שיותר ספרים שאנחנו נציע ונקל על הגישה אליהם, כך ייטב לילדינו ולילדים בכלל.
ולעולם בכלל.
אבל אני חושבת שלדבר על זה שדל כנראה לא אהב נשים מי יודע מה, ולא בטח בהן, ושהייתה לו ילדות איומה ונורא שגרמה לו להיות מישהו שיש לו מעט מאוד אמונה בעולם, לא נראה לי כמו משהו שבעייתי לומר לילד שקורא אותו.
כן, זה מרגיש לי שזה תלוי גיל קצת, כי
יכול להיות.
לא, בגיל צעיר מאוד. יש אפרופו הניפוץ הזה של יש איזה מנגנון הגנה בקריאת ספרים, שאומר, זה לא המציאות שלי. וברגע שחומת המגן הזאת מתנפצת, ואת אומרת משהו בעצם רגע על מי כאילו חווה בעצמו חלק ממה שמתואר פה, פתאום זה הופך להיות אמיתי מדי, כאילו בתחושה שלי.
ולכן אני חושבת שזה באמת תלוי גיל, אבל אני חושבת שבגיל מסוים להשתמש ביצירות האלה כנקודת מוצא לאיזשהו דיון, זה דבר חשוב ומפרה. כי אולי דל לא האמין בזה שאין, שיש ילדים רעים ואין ילדים שרע להם, אבל אני כן מאמינה. ואני חושבת שהוא נגיד דוגמה לזה לילד שהיה רע לו.
ואת מבינה אותו.
ואחר כך, אני מבינה אותו, ואני גם רואה את האופן שבו הוא הפך את הכאב ואת הטראומות שלו לאומנות. וכזו שאולי לא הביאה נחמה לאחרים, אבל הביאה צחוק ויופי וסיפוק מסוג מסוים, והרבה מאוד הנאה.
תראי, אני גם נגיד, מי שלא מוצאת הרבה חיבור לז'אנר של אימה, הוא אני חושבת מתכתב עם הז'אנר הזה מאוד.
כן, במיוחד המחשפות זה ספר מאוד מאוד מפחיד.
ממש, וחלק מהרתיעה שלי אני חושבת ממנו, זה גם התחושה שהוא פשוט מאיים עליי מדי.
ז'אנר האימה מאיים עלייך מדי.
כן, ממש, ממש.
אני הייתי קוראת לזה הצלחה.
נכון. לא, אבל כאילו באמת למעט צ'רלי והאיג, כל השאר פשוט קשוחים לי מדי, אני נפש רכה מדי בשבילו. אבל זה, הנה,
אולי כי לא קראת מספיק דל בגילאים הנכונים, ואז היית יכולה לפתח איזושהי בדיוק, היית יכולה לפתח מערכת חיסונית יותר קשוחה.
גידלו אותי כל הפרוטסטנטיות
אבל אני חושבת שגם
הלבב.
אפשר להסתכל על על היצירות שהוא השפיע עליהן עמוקות, כמו הארי פוטר.
וואו, כן, איך לא אמרנו דאדלי דרסלי עד עכשיו.
נכון, איך לא, בכלל לא דיברנו על משפחת דרסלי. זאת אומרת, הפרק הראשון של הארי פוטר יכול היה להכתב על ידי דל ללא צל של ספק.
הוא היה הרבה יותר פרוע ממנה.
נכון, לא, ללא ספק. אבל זו הייתה הסיבה שבגלל, אני חושבת שהזכרתי את זה כשדיברנו על הארי פוטר עצמו, שכשנמאס לי כבר לא יכולתי יותר להקריא לבן שלי את המחשפות, שהוא באמת עשנו עליי מבין ספריו של דל, כי הוא ספוג כל כך בסנאת נשים. אז אמרתי, אוקיי, זו פעם האחרונה שאנחנו עושים את זה, אבל יש לי משהו מאוד דומה. ולעבור ממנו לדרך פריבט, זה קפיצה קטנה.
מאוד.
מאוד קרוב. גיאוגרפית, תמטית, פואטית. לא לספק למדה ממנו הרבה.
המון. כן. היא רק שכללה את זה למקומות אחרים, וגם מעודנת יותר במקומות אחרים. אנחנו נאלץ לסיים בזאת.
זה מאוד חבל לי.
כן, אבל
למרות שיהיו
פרקים אחרים וסופרים אחרים.
לא תמיד היה נעים. או האיש לא תמיד היה נעים.
האיש לא היה תמיד נעים.
הדיון תמיד
היה. נכון. אז עד לפעם הבאה, תודה לאילן שמואל, ותודה לך, נועמה נעים.
תודה, אילת ריאסט.
ונתראה לפעם הבאה.
ונשתמע.
בשלל יישומי הסקטים. ביי ביי.